טוב לנמצאים.
בוקר טוב.
בוקר יותר טוב לאלו שלא נמצאים. בדרך יאחרו. טוב, אנחנו היום ביום רביעי, זין בתמוז תשע"ח, אנחנו בשיעור בפרשת שבוע, האחרון לשנת השנה זו, כשיעור, פרשת שבוע הרי כל שבוע ליבה. אבל כשיעור אני רוצה לדבר היום על אחד הדברים המרכזיים שהפרשה שלנו מדברת, והיא פרשת פרה אדומה. ודבר נוסף אני רוצה אולי לפתוח ככה ואני אזכיר, אתם יודעים מה, לא, נשאיר את זה לשיעור הבא. הפרשה שלנו, פרשת חוקת, פותחת ואומרת את המילים הבאות, ואני קורא מתוך החומר, אצלכם? לא, זה אפילו לא המקום. טוב, אומרת התורה בפרשת חוקת, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה, אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך הרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול. מעניין, אומר רש"י על הפסוק הראשון, זאת חוקת התורה. למה נאמר על המצווה הזו של פרה אדומה חוקת? יש עוד מצוות בתורה שלא נאמר עליהן שהן חוקים. יש משפטים. מה זה חוקה? דבר שאתה לא מגיע להבין את שורש הסיבה. אומר רש"י מדוע? לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה הטעם בה. לפיכך כתב בה חוקה, גזירה היא מלפניי, אין לך רשות להרהם אחריה. וואלה, קראתי את רש"י, אמרתי, כן, אני מכיר אותו כבר, למדתי אותו איזה לפני כך וכך שנים, כך וכך פעמים. ואז אמרתי לעצמי, רק שנייה, לא הבנתי. מה אכפת להם? מה אכפת להם לשטן ולאומות העולם מזה שאנחנו לוקחים פרה, שורפים אותה, עושה את הפרה הנטמע, האפר מתאר, מה זה אכפת להם? הם שואלים למה אני מניח תפילין, אכפת להם? לא מעניין אותם. למה רש"י בא ואומר מדוע במצווה הזו, לפי שהשטן לאומות העולם מונים את ישראל, כלומר מקטרלים על ישראל, איזה מין מצווה זו. רבותיי, קהל נכבד, צופים יקרים, אני רוצה שתבינו דבר חשוב ומופלא שיש בו יסוד גדול ביותר. אומות העולם והשטן, כפי שאומר רש"י, מסתכלים על המצוות שבתורה. הרי התורה תורגמה ליוונית, ואומות העולם כבר התחילו להכיר בה. ומה הם היו עושים? היו יושבים ואומרים, מצווה פלונית יש בה היגיון? נו, בסדר. טוב, אז היהודים עושים את זה, יש היגיון. וכך ממצווה למצווה. והנה, הם פוגשים את המצווה הזו של פרה אדומה, ולא מבינים, כי זה באמת לא מובן. על המצווה הזאת אמר שלמה המלך עליו השלום, אמרתי איך קמה והיא רחוקה ממני. שלמה המלך היא חכם מכל אדם, ניסה וחקר ובדק ואיים להבין הסבר הגיוני למצווה הזאת, והוא אומר שורה תחתונה, לא מבין, אין היגיון אנושי להבין את סוד עניין מצוות פרה אדומה. אם כן, בואו ננסה להבין את רש"י. לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה, אתם יודעים למה זה מעלה להם את הסעיף? זה מעלה סעיף גדול, כי לפי דעת אומות העולם והשטן, מצוות עושים למה? כי רוצים להרוויח. עולם הזה, עולם הבא, עניינים כאלה. אז יש הסבר, בתורה יש מצווה, אומרים לך, תעשה ככה, וואלה, יהיה לך כך וכך עניינים, כך וכך רווחים. המצווה הזו אין בטעם, אין היגיון. והגויים מוכנים לקיים מצוות כאלה ואחרות, כי יש בזה איזה הסבר, איזה היגיון. עם ישראל לא דבר כזה, אין דבר כזה. עם ישראל הוא משועבד לקדוש ברוך הוא בכל ליבו. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מודך. אוהבים את השם. אני עבד השם, לא אכפת לי מה אני מביא, לא מביא. השם אמר, אני עושה. זה מעצבן את השטן. זה מלחיץ את הגויים. לכן דווקא במצווה הזאת, הם באים ומקטרגים על ישראל. כי באמת הם באים היום. הם באים היום. אני שמעתי סיפור מהרב חיים, יעקב חיים סופר. שליטה, ראש ישיבת כף החיים, פה בירושלים. הוא נינום של בעל כף החיים. הוא סיפר שהיה באיזה מקום הוא קרא, היה תיאור של אחד מגדולי ישראל שכתב, שבזמן שהיו האינקוויזיציות, היו האנשים שהיו אומרים להם, או שתמימו את דתכם או שתמותו. והיהודים היו הולכים בשירה ומחולות למות. אנחנו ראינו את הדברים האלה, שמענו גם בשואה האיומה. שיהודים הלכו לכבשן. וזעקה שישמע ישראל, הבעיה אלינו, הבעיה אחר. זה עם לא רומני. כל עם אחר, עזוב אותך, תן לחיות. אז מה אכפת לי את הדת, אני אעשה, יא גמרנו, תן את החיים. מצווה שלא ברורה, לא הגיונית, עם ישראל עושה אותה בחירוף נפש. עם ישראל מוסר את נפשו על קדושת השם. זה מה שמרגיז את השטן. זה מה שמעלה את הסעיף לאומות העולם. לכן אומר רש"י במצווה הזו שאין בה טעם הגיוני, פה יש מקום לקטרג. כי זה לא הגיוני לעשות אותה, כי אני לא מבין. זה המעלה של עם ישראל. אנחנו עושים את כל ענייננו בעבודת השם, כי כך ציווה השם. איך אומרת הפרשה, וידבר אדוני אל משה ולאהרון לאמור? זאת חוקת התורה, אשר ציווה אדוני לאמור, דבר אל בני ישראל. ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עור. למה? ככה, כי אני אמרתי. פילה פלאות. זאת אומרת, שבמצירת פרה אדומה, אנחנו צריכים להבין מה התפקיד שלנו, מה המטלה המוטלת עלינו מתוך העניין הזה שנקרא פרה אדומה. אבל אי אפשר להבין, נכון, אי אפשר להבין את טעם המצווה, אבל אפשר ללמוד ממנה איך אנחנו אמורים להתנהל, להתנהג בחיינו וביומנו. זה מטרת התורה, לשון הוראה, הנחיה, הכוונה לחיים. לכן התורה נקראת תורת
חיים.
עץ חיים היא למחזיקים בה. שיש לך חזקה, שהיא תפוסה אצלך. היא לא איזה משהו כזה שאין לך חזקה בו. יש לך בעלות, היא שלך. תסתכלו אתכם. אז אם כן, אנחנו בפרשת השבוע לומדים על טהרה מטומאת מת. הטהרה הזו נעשית על ידי מה? כן, למי שלא הבין. על ידי אפר פרה אדומה. ובאמת חז"ל אומרים שהיא אחד מסודות העמוקים שבתורה. תסתכלו את זה במקום מספר אחת. אומר הילקוט, זאת חוקת התורה. רבי יצחק פתח, כל זה ניסיתי בחוכמה, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. אמר שלמה, על כל התורה כולה עמדתי. מה פירוש עמדתי? הבנתי אותה, מה שנקרא, בשורשים. ועל פרשה הזו של פרה, כיוון שהייתי מגיע בה, הייתי דורש בה, חוקר בה, שואל בה, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. לא מעניין, מעניין. למה? מה הבעיה? שלמה המלך, החכם מכל אדם יודע לדבר עם שיחים, עם עצים, עם חיות, עם שדים, עם רוחו, מה לא? לא מבין כמה פסוקים בתורה. הוא מודה, אומר, לא מבין. זאת אומרת, עיקר הקושי להבין את הסוד הגדול הזה, הפרה האדומה, על מה הוא מתבסס? הוא מתבסס על היגיון חסר היגיון. זה משפט מעניין. היגיון חסר היגיון. מה הכוונה? תראו, האבן של פרה אדומה מתאר את מי?
מי?
את התמי. אבל מצד שני,
הוא
מטמא את הטהורים.
בשם
הזה. וואלה, לא הבנתי. זה כאילו מעגל שלא נפתח. הטמא נטהר והטהור נטמא. אז זה סגור כזה, יאללה. עוד עם מעגל, נתת זה עליי, אני אעזה עליך, נתת זה עליי, אני אעזה עליך, נתת זה עליי, אני אעזה עליך, ואנחנו לא יוצאים מהמעגל, כי אני נהיה טמא ואתה נהיה טהור, אתה נהיה טהור ואני נהיה טמא. מה זה? מעגל סגור.
אגב, ששתיים
יהיו דמיים, אין לשמור תוכל. אבל מי שהכין את זה נטמע. כלומר, מי שמזה נטמע, מה נהיה פה? וזה הקושי הגדול להבין, כיצד ייתכן, שאותו דבר, אותו דבר, גם מטהר וגם... וגם מטמא באותו זמן. זה לא הגיוני. זה דבר שלא מובן. אבל השם טוב, זכותו תגן עלינו. יש לו פירוש שמובא בשמו על התורה. תסתכלו את לכם במקור מספר 2. אומר הבעל שם טוב, ביאור של השאלה הזו, בצורה, כמובן, בצורה בעל שם טובית. והוא אומר, יש ברעיון הזה, של הפרה האדומה, שהיא מטהרת טמאים ומטמאת טהורים, יסוד עמוק לכם. בואו תראו את מה שהוא אומר. מקור מספר 2. אומר הבעל שם טוב, יש שני מיני מוסר. זה אוטומטי, אז אין לנו מה לעשות. יש שני מיני מוסר. פעם סיפרו לי הבוקר שאנשים לא היה להם כסף למזגנים בבית, אז הם היו קונים כרטיסים לקולנוע, כי שם היה מזגן. לא בשביל לראות את הסרט. טוב. אומר הבעל שם טוב, יש שני מיני מוסר. תסתכלו, אחד לתלמידי רחמים ואחד להמוני עם. ולכל אחד צריך לומר. מה לומר? מוסר. לפי בחינתו ומדרגתו. וכמו שאמרו בזוהר הקדוש, כה תאמר לבית ישראל, לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל, שצריך להזהיר על שום פנייה חיצונית לתלמידי חכמים, מה שאין כן להמוני עם שרי, כלומר מותר, שזהו כוונת חכמינו זיכרונם לברכה, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. ובזה, כך מביא מי שכתב, לא הבעל שם טוב, ומזה שמעתי מהרב אמרי, מופת הדור, מנחם מנדל, לא יודע איזה, עניין פרה אדומה שמטמא טהורים הוא מתאר טמאים, וואו, מישהו פה הבין את דברי הבעל שם טוב? את האמת? אני לא הבנתי. אני מודה. כבר חשבתי שאני מבין, לא הבנתי. אז אולי מישהו מכם ככה מצליח להבין. לא, מקום מספר 2, תנסו, כן. אולי מישהו פה תפס את זה קצה חוט, כי יש לי איזה כיוון. אני לא משוכנע שהוא הכיוון היחידי. זה פה מישהו שאולי רוצה להביע מחשבה מה אפשר להביא מתוך הדברים במקום מספר 2? כן, אני בינתיים אשתה כן. תלמידי חכמים
זה אולי, כאילו, תלמידי חכמים שעובדים.
שמה?
שעובדים בישיבות.
אוקיי.
והמונע זה כאילו...
כן, זה פשוט. אבל מהו בזה שני מושרים?
שכל אחד לפי המדרגה שלו.
מעולה, מעולה. אבל תשים למה שהוא אומר בסוף, כן, שיש בזה את הרעיון של פרה אדומה. כלומר, של ההפר, שזה מטמא את זה, זה מתאר את זה. כאילו, תלמידי החכמים בעם הארץ מתחלפים. פעם זה ככה, פעם זה ככה. התלמיד הזה הקושי שלי, לא הבנתי.
מזכיר את פורים.
מזכיר את פורים. מעשה בין השפחה ובין המדע שהתחלפו. טוב?
אני הייתי ממציא מכונה של שפיצה.
הבנתי. תראו, חשבתי ככה. תראו, עבודת השם. אנחנו כבני האדם מחויבים. זה לא נושא לבחירה. אנחנו מחויבים. אם אנחנו מקיימים או לא, זה כבר זה הבחירה שלנו. אבל יש חובה. אנחנו מחויבים בעבודת השם. נו, לפי מה כל אחד יקבע איזו עבודה בעבודת השם הוא יעשה? יוצא מדברי הבעל שם טוב שכל אדם, על פי המדרגה שלו, על פי התפקיד שלו, ולא הכוונה תפקיד בעבודה, אלא התפקיד שלו בעולם הזה, הייעוד שהקדוש ברוך הוא ייעד לו בעולם הזה, על פי המקום הרוחני, הפיזי, העכשווי שהוא נמצא בו ברגע זה, כל אחד זקוק להדרכה אחרת. אנחנו לא עשויים מקשה אחת. אנחנו לא גוש גבינה צהובה. אנחנו בני אדם. וכל אחד שונה מחברו. ולכן ההדרכה לכל אחד ואחד בעבודת השם היא שונה מאדם לאדם. ויש הרבה נתונים שקוראים או מכוונים את ההדרכה. אם כן, הבעל שם טוב נותן דוגמה. זה הרעיון שהוא משמעות. מהי הדוגמה? תלמידי רחמים מרבים שלום בעולם. כן, נאמר? כן. מה קורה שמרבים שלום? תלמידי רחמים עניינם לחבר בין חלקים. עניינם לחבר את הפאזל האנושי. לחבר את כל סוגי ומיני עבודת השם של כולם. כלומר, לתת הדרכות לכל אחד ואחד לפי מה שהוא וכולי. ועד יש פאזל שלם של עם ישראל. ולכן הם מרבים את השלום, את השלם בעולם, זה התפקיד שלהם. לכל אחד ואחד צריך הדרכה אחרת. זה להכיר, לכבד, לקרב, לתת הדרכה אישית, לא כללית. יש הדרכה כללית. זה לימוד המסגרת המחייבת את כולנו, אבל הביצוע הוא שונה מאדם לאדם, אומר הבעל שם טוב. ככה אני מבין. או נדמה שאני מבין. טוב, אני מבין בבעל שם. אבל מתוך דבריו עולה שהתלמידי רחמים צריכים ללמוד וללמד. לשמור ולעשות ולקיים את כל המצוות לשם שמיים. נקי. יש סיכוי יפה. כולם מכירים אותו, כולם. אחד האתגרים שהבעל שם טוב אתגר את עצמו זה היה להגיע לארץ ישראל ולהיפגש עם אור החיים הקדוש. הם חיו באותה תקופה. אחד פה בארץ, מי זה?
אור החיים.
והבעל שם טוב באירופה, רוסיה. והוא הביא, הבעל שם טוב ברוח קודשו, שאם הם יגיעו אחד עם השני וידברו, הם יביאו את המשיח. והוא עושה את הדרך מרוסיה, והוא מגיע לטורקיה. ביום התיכון, מה המטרה? לעלות על ספינה ולהגיע לארץ ישראל. וכל מיני עניינים קורים והוא בסוף לא מגיע. אין לו ברירה והוא חוזר בחזרה לרוסיה. מסופר שהוא חלם חלום. יש עוד סיפור דומה, שהוא עולה על ספינה והיא מתחילה לשוט לארץ ישראל אבל היא טובעת. הוא והבת שלו, שליוותה אותו, בקושי מצליחים להינצל. אז שהם במים ככה צפים על חתיכת קרש, אז הבת שלו אומרת לאבא של האבא, אתה כזה גדול, בעל מופתי, תתפלל שיהיה פה איזה משהו. אמר לה, שכחתי את הכל. לא זוכר מפה, לא זוכר כלום, נמחק כדיסק, לא זוכר כלום, הפחד. אמרה לו, טוב, משהו, אתה כן יודע. אתה זוכר, אמר, כן, אני זוכר א' ב', אבל תגיד א' ב', אבל תעשה משהו.
מי
לבד שלא אומר את הכותו. קיצור, ניצלו. אומר הבעל שם טוב, תלמידי חכמים מצווים לקיים הכל לשם שמיים בפירוש, שהוא חלם איזה חלום. לא, לא חלום, הוא התארח אצל מישהו, לא. תארח אתם מישהו, בליל הסדר. הוא קיבל את הבעל שם טוב ככה בכבוד גדול, כמו שמקבלים תלמיד חכם, ככה, איך אומרים, בגדלות. הבעל שם טוב הוא כך התלהב, הוא כך שמח מהסעודת הסדר המכובדת עם האווירה, אז הוא שאל אותו בסוף, תגיד לי, מה אתה רוצה שאני אברך? אבל הבעל הבית תשמע, מה אני אגיד לך, אין לי ילדים, אין לי ילדים. אבל השם לא כך מספרים, דפק על השולחן, אמר, אני קובע, יהיו לו ילדים. יצא בת קול מהשמיים, אמרה לו, הבן אדם הזה לא ראוי ולא מגיע לו שלא ילדים, למה אתה לא יודע מה שאנחנו יודעים. אמר אבא השם טוב, כתוב, שדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, אני גזלתי, ויקום לך. בום. יצא בת קול אמרה לו בסדר, בגלל זה איבדת את כל עולם הבא שלך, אין לך כלום, וגם את העולם הזה הלך עליך. הלך! נו, מה שנקרא, הגעת לתחתית של התחתית, אין כלום. אמר הבעל שם טוב, מה באמת? אין כלום! איזה כיף! וואו! עכשיו אני יכול לקיים מצוות לשם שמיים בלי שום סיבה. תלמידי חכמים צריכים לקיים את המצוות, ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים לשם שמיים נקי, בלי שום שמץ, גרגיר, אבק של פניות, חישובים, עניינים, עולם הזה, עולם הבא, כלום, נקי. ממשיך לפי הקו הזה, נמשיך, יוצא שהמטרה המרכזית של תלמידי רחמים מה היא? לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו. זהו! לקדש שם שמיים. יש שיר הזה, אתם מכירים אותו? לקדש שם שמיים, איך זה הולך? לא, לא, חלק הראשון לא טוב. טוב, לקדש שם שמיים. זה העניין. אבל לשאר עם ישראל, לפי דברי הבעל שם טוב, מה מותר? מותר לקיים מצוות, מותר ללמוד תורה, מותר לעשות את רצון השם מתוך מה? מתוך רצון לקבל שכר. כן, הוא אדם פשוט, הוא מדבר. מה מדבר אליו? עולם הזה, עולם הבא. זה כלומר, החינוק בין לקדש שם שמיים לבין לקיים תורה ומצוות לשם סיבה, זה ההבדל אומר הרב השם. יודעים את זה מחוקות, זאת חוקת התורה. זה מטמא את התיאורים ומטהר את החינים. כלומר, אם אנחנו מבקש מהמוני העם ישראל הקדושים התיאורים, אם אנחנו נבקש מהם, לא, אתם יודעים מה? נעשה, לא, 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 אני עמדתי, אתם יודעים מה? כן! אם אנחנו נבקש מכל היושבים כאן לקיים מצוות בלי שכר לעולם הזה ועולם הבא, יש פה מתנדבים? יהיה לי קשה למצוא. זאת אומרת, זה ככה. זה כך, דרך העולם. אני אוהב את הישרות, אהבתי. כלומר, אנחנו לא באים ודורשים מבני האדם, בדרך כלל, שיקיימו את המצוות רק לשם שמיים. אנחנו גם לא נעלה לדיון את השמחה, את העונג, את הברכה, את השפע שהמצוות מביאות בעולם הזה ובעולם הבא. אני חושב שזה אולי אתה רוצה לתת לי את זה מתנה, אבל אני שונא מתנה ולא קוראים לי יחיד. לכן הרעיון שאנחנו גורמים להם לפי דבר בהשם טוב להיות במרכאות כפולות ומכופלות תמים. כלומר, הגדרת הטומאה פה היא לא טומאת מת, אלא משהו שהוא לא תקין ברוחניות. אני מקיים תורה ומצוות, כן, אבל בשביל, הגמרא דנה בזה, אם אדם נותן צדקה, אומר בשביל שיחיה בני, שיהיה לי זה, הגמרא אומרת זה מותר. נכון, אומר רבי שם טוב בפשוטי העם. אבל זה סוג של לשבת ולאכול אוכל שאתה אוהב, אבל הוא לא מתובלן נכון. אז נכון, אתה אוכל כי אתה אוהב, אבל אתה מרגיש את החסר. זה לא זה. זה לא זה. אז אם כן, אומר רבי השם טוב, אם אנשים שיש להם שאר רוח, שכל ימיהם הם מוקדשים, ממוקדים, בלימוד תורה, בעמל התורה, בעבודה השם, אם אנחנו נגיד להם שהכל עניין של שכר בעונש, מה גרמנו להם? גרמנו להם לעשות את כל מעשיהם שלא נשמע. שלא נשמע, אתם עושים את התפקיד. אבל מה? במרכאות כפולות ומכופלות, תמיד. התומעה פה שוב פעם, זה לא תומעה שצריך להתאהל ממנה עם אפר פרה אדומה. אבל ברעיון זה דבר לא תקין. דבר חסר. זה מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. יש בעולם, חבר'ה, לא ממה נסגר. בעולם שלנו, אנחנו חיים לרוב, על פי נורמות. נורמות. מקובלויות חברתיות. אנחנו עומדים מול אין ספור. מצבים של חקיינות. יש פה חבר'ה שאומרים להם שהם לא יודעים לה... הם לא יודעים לשחק. אנחנו שחקנים ברמה גבוהה. אנחנו חקיינים. ואדם עושה את חייו בצורה שהוא רחוק מעצמו. הוא לא הולך בשבילים המתאימים לו. הוא לא הולך בדרכים הנכונים לו. אתם יודעים מי כותב את זה? מורנו ורבנו הגדול הרב אברהם יצחק הכהן קוק, תסתכלו במקום מספר 3. במקום מספר 3 כותב הרב בפנקסים, שנקרא פנקס ירושלים. כותב הרב דברים, איך אני אקרא לזה? ממוקדים במעבדה. הוא מדבר אלינו ועלינו. אומר הרב זצ"ל, כל אדם יש לו המסלול שלו, שעל ידו הוא בא לאשורו, לתכלית הווייתו, שבו הוא מדבק ליוצרו, ולא יוכל לבוא לנגמת חפצו במסלול אחר, אף על פי שהוא מסלול ישר בעד אחרים. על כן צריך כל אחד להיות מוכיר מאוד את מסלולו המיוחד. ומדי מה אומר רב? אתה יכול להיות אדם גדול, אתה יכול להיות בין יושבי בית המדרש ולומדי התורה, אתה יכול להיות נמנה בין שומרי המצוות קלה כבחמורה, אבל אתה יכול להיות בכל זה חקיין, אתה יכול להיות בכל זה הולך בביצוע הדברים, לא בלימוד, בביצוע במסלול שלא שלך. ראית ממישהו או שפעת ממישהו ואתה לא עושה את הדברים לא בצד ההלכתי המחייב את כולם, אלא בדבר הפרטי שלך. אפשר להתבונן בבית הכנסת או בבית המדרש בשחרית שאנשים מגיעים ומניחים, תעפים בטלית לנוהגים ומניחים תפילים כולם, ולהסתכל מהצד על פניהם של האנשים ועל שפת הגוף ולראות הבדלים בין א' לב', זה עושה בשמחה וזה עושה בכבדות, וזה הביצוע, העשייה. לכל אחד ואחד יש מסלול משלו, ומי שמחכה, מי שמנסה להיות מה שלו, הוא יקיים את המצווה. אבל זה מה שאמר הבעל שם טוב מקודם, הוא מקיים את המצווה, אבל זה כמו התבשיל החסר. זה מה שרמוז בפרה אדומה, שמטמא את הטהור. קיום המצווה זה טהור, אבל זה בא ביחד עם חסר. טומאה זו חסר. ולכן אומר הרב, כל אדם, תסתכלו אצלכם במקום מספר 3, בקבוצה השנייה, כל אדם צריך לדעת שקרוי הוא לעבוד על פי אופן ההכרה וההרגשה המיוחד שלו, על פי שורש נשמתו. ובעולם הזה, הכולל עולמים אין ספורות, העולם שלנו מורכב מאין ספור פרטים, ימצא את אוצר חייו. ואחד הדברים שאני אומר אותם בכאב, ואני אומר אותם מתוך היכרות, מתוך ניסיון, ומתוך כך שאני עוסק עם אנשים. רבותיי, אדם יכול לחלות את ימיו, וכמו שאומר הפסוק, ובגבורות 80 שנה יהיה לו תארים אקדמיים לאורך ולרוחב, לגובה, וקירות ביתו מלאים במסגרות עם תעודות מתעודות שונות. והאדם הזה יושב מולך ואומר, מי אני? מה אני עוסק? ואתה שואל אותו, אז מה זה כל הקיר הזה? חיפוש. ניסיונות להבין מי הוא. אדם שמחפש ועמל בחיפוש ובודק ולא מחכה אחרים, יגיע להכרה ויזהה את תפקידו, את ייעודו, את כישרונותיו. והראיה, לא הראיה הוא, הראיה לדברים, שבני אדם בכישרונותיהם שונים אלו מאלו אפילו באותו מקצוע. אפשר להושיב שני ציירים זה ליד זה, וציוריהם של אותו נושא יהיו שונים. וכשאדם אומר הרב צריך להבין, יש לך את הכישרונות, ההכשרה והרגשות, ההרגשה המיוחד שלו על פי שורש נשמתו, ואין שתי נשמות מאותו שורש. גם תאומים שלישיות ורביעיות הם לא מאותו שורש נשמה. כל אחד יש לו נשמה תאורה שנתת בי, לא באחי, לא בתאומי, לא בשכני ולא בחברי. לכן ממשיך הרב ואומר, אל יבלבלו תכנים שוטפים אל תוכו מעולמות זרים. ורבותיי, אין הכוונה כאן לתכנים שהם מבחוץ, הכוונה היא לתכנים חילוניים שהם לא מן הקודש. גם תוכן של קודש אתה צריך להתאים אותו לכישרונות שלך, לרגשות שלך. ואני שוב מדגיש ואומר, אין הכוונה הלכה למעשה, כי שם כולנו מחויבים אותו דבר, אלא עד ההלכה למעשה. מדוע אומר הרב? שאינו כל טעם כהוגן. האנטנות שלך לא בנויות לקלוט את התדר של חברך. מדוע? מסביר הרב, שאינו מוכשר לאוגדם יפה בצרור החיים שלו. הוא לא יכול, אין לו את הכלים וגם לא יהיו לו לאסוף אותם אל חייו. ממידע, אומר הרב, אלה העולמות ימצאו תיקונם במקומם אצל המסוגלים לבניינם ושכלולה. זה שייך למישהו אחר. אבל הוא צריך לרכז את חייו בעולמותיו הוא, בעולמות הפנימיים שלו, שהם לא מלאים כל ומקיפים את הכל. האדם הוא לא כל יכול, אין האדם את הכל. לכן ההתאמה צריכה להיות כל אחד ואחד כפי מה שהוא. תודה. רבותיי, אני משוכנע במאת האחוזים, בלי לומר חוץ מת. לא הגיוני הוא שאדם ילך לקנות נעל ובחנות שהוא ימדוד, הוא ימדוד נעל שקטנה בשני מספרים מהמספר שלו. זה לא יקרה. גם אדם לא יקנה נעל כזו. וגם אם ייתנו לו במתנה הוא יעביר אותה הלאה. כי זה כואב. אדם גם לא ילך עם נעל גדולה ממידת רגליו באופן משמעותי. לפעמים חצי סנטים עובר. אדם מחפש להתלבש בבגדים שתואמים על גופו. זה נורא פשוט וברור לנו. ואומר הרב קוק, גם בעניינים הרוחניים אדם צריך לבצע התאמה, ושוב, לא בצד המחייב, אלא בעבודת השם, בהתרגשות בעבודת השם, בהתקרבות לעבודת השם, במסירות הנפש לעבודת השם. כל אחד ואחד שונה מחברו, ולעולם אל תנסה להיות הוא, כי בסופו של דבר לא תהיה הוא, וגם אתה לא תהיה. וכמה אנחנו עוסקים בחקיינות, כמה אנחנו לא מתאימים את עצמנו בעבודת השם למה שאנחנו. לכן אומר הרב בחלק השלישי, לפעמים, תסתכלו בבקשה, לפעמים אדם נופל מדעתו כששומע גדלות של בחינה אחרת שאינה מדעתו. אתה רואה את החברותה שלך, אתה רואה את החבר שלך, מתלהב, מביא, מרומים, קורע סוגיות, מה, מתלהב בתפילה. זה אתה, אתה, יש לך מה שנקרא חלישות הדעת. אתה אומר, וואי, איך הוא ואני לא. כששומע גדלות של בחינה אחרת שאינה מידה שלו. ופה אומר הרב, אדם בטעות, מה קורה? נעשה מבוטל בעצמו. האדם אומר, אם זה ככה, אז אני לא שווה ואני לא יודע וכולי, והוא מוריד את עצמו ומוריד את עצמו, והיצבון מתחיל לעמם את זוהר נפשו, והוא מתחיל להיות עצוב ומתוסכל. אומר הרב, למה כל זה? מפני שכל מעמדו הרוחני, כלומר הצד הרוחני שבו, נעשה אז כהה, כלומר לא רגיש, כמו סכין לא חדה, היא כהה. האדם נעשה אז כהה לפי אותה מידת הגדלות שנעלה ערכו. אני לא מבין איך אתה משווה אותך לחברך, שכנך, אחיך, או מי שלא יהיה. הרי אתם שונים במהות. מדוע אתה נופל בדעתך? אתה לא שייך לשם, זה לא שלך. לכן צריך אז להתחזק בעצמו, שלא לקנות בחלקו של אחר. יהיה מרוצה ושמח בחלקו מאוד, ויוסיף להחזיק במעוזו, ואז יבקע כשחר אורו ועמוכתו מהרה תצמח. אתם מבינים מה אומר הרב? תפסיקו לחכות אחרים, כי החיקוי הוא זול, הוא לא נכון, וההופעה, איך אומרים? לא מכרה כרטיסים. וזה מה שמפיל הרבה מאוד אנשים בעבודת השם. הם מנסים להיות משהו אחר. המשיך הרב ואומר, לא יעשה האדם את נפשו שקר, אל יחזב את הרגשותיו הפנימיות, כמו נחל אכזב, שאתה מסתכל לנחל גדול ואין שם כלום, הכל יבש, מתוך סערת הדחיפה של הסכמת הרבים. אל תיכנע לחברה והשפעותיה בעבודת השם שלך. ואם הוא מרגיש רוממות וקדושת היגיון במקצוע מיוחד, יש לו כישרון למשהו מסוים בתוך המכלול הרוחני, יראה להשביע את עצמו תמיד משד התענוגים העליונים ממקום של ליבו חפץ. אז תתמקד בזה, אתה רואה שזה הכישרון שלך, שם אתה, איך אומרים, מקבל את האנרגיות בעניין הספציפי הזה, ברוחניות. כי כל פעם אתה לוקח מה שנקרא שלוק. יש כזה דבר, בטיעונים ראיתי שלוק, נכון? שמים את זה בפל, לוקחים שלוק, ממשיכים הלאה. אתה רואה שקשה לך, קח שלוק, תעזור למקום ששם אתה מתלהב, שם אתה באמת נוגע ברגשות של עצמך. קח שלוק, תתחזק, תמשיך. לכן אומר הרב ישנם, ואני אומר את זה ב... עוד פעם, גם אתם מכירים חלק מהדברים האלה. אומר הרב, תראו איך הוא מדבר על הדור שלו, וכאילו הוא כתב את זה השבוע ביום ראשון. אומר הרב, למה יום ראשון? שאפשר ביום שני להפיס. בתי דפוס עובדים. ישנם שיצאו לתרבות רעה, רואים תלמידים בישיבות שנושרים לתרבויות זרות, עוזבים את דרך השם, דרך העבודה. מדוע, אומר הרב? מפני שבדרך לימודם והשלמתם הרוחנית בגדו בתכונתם האישית המיוחדת. הם ניסו להיות מי שלא הם. הרי שאחד מוכשר לדברי אגדה בענייני הלכה אינם לפי תכונתו להיות עוסק בהם בקביעות. עכשיו, מה הוא רואה שחברו עכשיו מתמיד בהלכה, אז הוא מנסה גם כן. אז הוא יושב ולומד ולומד ולומד, אבל זה לא שלך. אז נכון שאתה יודע לעשות, אבל הלב רחוק. ואתה עושה את הדברים פיקס, מה שנקרא, על פי ההלכה. אבל הלב רחוק. לא, לא. הלב רחוק. אומר הרב, מתוך שאינו מכיר להעריך את כישרונו המיוחד, הוא משתקע בענייני ההלכה. כפי המנהג המורגל, הוא רואה את חברו, אומר, אני אחכה אותו. והוא מרגיל בנפשו ניגוד לאלו העניינים שהוא עוסק בהם. זה יבש, הוא צריך משהו אחר. מתוך שההשתקעות בהם אינה לפי טבע כישרונו העצמי. אז מה קורה לו? יוצא לתרבות רעה בסוף. הוא גם לא מקיים את ההלכה ולא כלום. אומר הרב, אם היה מוצא את תפקידו וממלאו לעסוק בקביעות באותו המקצוע שבתורה המתאים לתכונת נפשו, יש מי שבאגדה, יש מי שבהלכה, יש מי שבקיאות, יש מי שבעיון, יש מי שבדברי גמרא, יש מי שבדברי משנה, יש מי שבדברי תורה, ובדברי תוספתא, ובדברי מה שרוצים. יש מקצוע בתורה שאדם אוהב, הוא אוהב שם, הוא חי כשהוא נמצא שם. אז נכון, תלמד גם את כל מה שצריך, אבל את החיים, את כוחות הנפש, תיקח מהמקום שאתה עוסק בו, ואתה אוהב להיות שם. זה מחיה אותך. אז היה מכיר מיד שהרגשת הניגוד שבאה לו בעוסקו בענייני ההלכה, לא פעם מצד איזה חסרון בעצמם של הלימודים הקדושים הנחוצים הללו. לא שלימוד הלכה זה לא טוב, לא שלימוד הלכה זה לא בסדר, יש בהם בעיה, אלא מפני שנפשו מבקשת מקצוע אחר לקביעותה בתורה. ואז היה נשאר נאמן באופן נעלה לקדושת התורה. לא תזכר לכם סיפור שהיה לפני כ-15 שנים בערך. הייתי ראש ישיבה בישיבה תיכונית בירושלים, וביקשתי מהרב עדין שטיינזלץ, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, שיבוא לתת שיחה לצאת. טוב, לא היה קל לשכנע אותו, אבל בסוף הוא בא. הוא הגיע ונתן שיחה מה שנתן, ואחרי זה דיברנו. סיפרתי על כל מיני עניינים וקשיים עם כל מיני אנשי צוות כאלה ואחרים. עוד פעם אני אספר לך משהו. אומר, בישיבה שלי, זה היה בקור חיים בכפר עציון, היה רם שכל יום היו באים אליי תלמידים ואומרים, הרב, קצה נפשנו ברם הזה, אי אפשר, קח אותו. וכל יום הרם היה בא והיה אומר, קצה נפשי בתלמידים האלה, קח אותם. ועובר זמן, עוד יום, עוד יום, עוד שבוע, עוד שבוע, זה לא נגמר. יום אחד אמרתי, רק רגע, רק רגע, אי אפשר להמשיך כאן. הרם לא מסתדר עם התלמידים, התלמידים לא מסתדרים עם הרם, ולא פה ולא שם, מה רוצים? הוא אומר לי, קראתי לו אליי, שאלתי אותו, תגיד לי כבוד הרב, כשהרב מסיים ללמד בישיבה, צהריים יש הפסקה, עד סדר ערב יהיה זמן, מה הרב עושה? בבית! הוא אומר, ישב הרב, הסתכל אליי, אור הוא אליו, קיבל חיות ואמר, יש לי בגינה שלי, בצד האחורי של הבית, חממה. ואני מגדל שם כל מיני צמחים, ואני עושה כל מיני ניסיונות, וזה מה שאני עושה, ואז אני חוזר לסדר ערב. אומר לי הרב עדין, שהשם יאריך ימיו בטוב ובנעימים בבריאות, אומר, באותו רגע הבנתי. אמרתי לו, כבוד הרב, ממחר אתה מורה לביולוגיה בישיבה. אני הרם של הכיתה שלך. תלו למחרת, מספר לי הרב עדין, שלט על לוח המודעות, נפתחה מגמת ביולוגיה, שם המורה, כתבו את השם של הרב, הרב פלוני אלמוני. טוב, יום הראשון עובר, הדף ריק. יום השני עובר, כמה תלמידים שבכל זאת הסתדרו איתו, נרשמו. פתחו את המגמה, התחילו ללמוד ביולוגיה. שבועיים אחר כך, המגמה הייתה עמוסה, לא היה מקום להכניס תלמידים שרצו, וכולם יהללו וישבחו ויפארו וירוממו את המורה המדהים לביולוגיה. והמורה המדהים לביולוגיה משבח ומפאר את התלמידים המדהימים. זה אותו רם באותם תלמידים. כשאדם עושה את הדבר ממקום הכישרון שלו, הוא חי. כשהאדם מחכה אחרים, הוא חקיין, אבל הוא לא חי. לא. 3, 5, 8, עומד יהיה 15. כן, לכן. במשיך הרב, תסתכלו בפנים. אומר הרב, ועושה חיל בתורה במקצוע השייך לו, וגם עוזר לו על יד אותם שידם גוברת בהלכה, להתאימן מתואם מהאגדה. היה הוא נותן, בנימו את החלק שלו מהאגדה, אבל הוא נותן את החלק שלו מהלכה. הייתה אווירה אחרת, כולם היו חיים. אומנם כיוון שאינו מכיר את סיבת הרגשתו הניגודית בלימוד, והוא מתגבר נגד טיבו, הוא נלחם בעצמו. טרם שנפתחים לפניו אלה דרכים של הפקר, הוא מתפרץ ונעשה שונא וער לתורה והאמונה, והולך מדחי לדחי. ומהם יצאו מה שיצאו מבני פריצי עמנו, כמה גרועים במוסרים ושונאי ישראל שהיו יהודים ובאו מבתי המדרש, המנסים להעמיד חזון ולסמות, כמה לסמה, לעבר עינו של עולם. רבותיי, יש פה קריאה גדולה מאוד של הרב, להבין מה אנחנו עושים לעצמנו כשאנחנו לא עושים את מה שאנחנו צריכים לעשות, אלא מה שחברנו עושה ואנחנו חושבים שזה שייך גם לנו. לכן אומר הרב, ובחינוק המקצועות השונים בסדרי הלימוד, וכמובן, כולם לומדי תורה, בבית המדרש כולם. בחינוק המקצועות, כלומר, אם זה תורה, משנה, גמרא, הלכה, אגדה, תוספתא, מה שלא יהיה, פרשנויות, תורה היא רחבה. כל אחד יכול למצוא את המקום ששם הוא מתלהם, שם הוא חי. לפי התכונות הנפשיות השונות, לכן יש כל כך הרבה. יש מי שנטייתו חזקה לחוכמות מיוחדות, תורת הסוד. יש שגם הוא צריך ללכת לפי נטייתו הפנימית, והתבעיתם לתורה, וזה, זה יעלה בידו, כי יפה תלמוד תורה היא דרך ארץ. טוב, יש איזה דיון בתוספות בנושא של מה עיקר וטפל בעניינים במצלת יומה, לא ניכנס לזה, אבל הוא בכלל הדבר תלוי לפי התכונה וטבע הנפש של כל אחד ואחד. איך פתחנו את השיעור? פתחנו בזאת חוקת התורה. דיברנו על פרה אדומה. ראינו דברי הבעל שם טוב. אולי עכשיו ניתן להבין אותם יותר מבסיפור הגדול של הרב קוק זצ"ל. אפשר להיות בבית המדרש. איך אפשר שהטמא מטהר את הטהור? הטהור נטמא. זה לא הגיוני, אומר הרב, זה הגיוני מאוד. אומר הבעל שם טוב, זה הגיוני מאוד. אם אדם עושה את פעולותיו הרוחניות ופעולותיו הגשמיות בגלל שהוא מחכה אחרים, הוא מתנהג, מדבר, מתלבש, משחק, מבלה, עובד, כמובן בגשמיות, ואותו דבר ברוחניות, בגלל החברים, כי הוא מקנה בזה או בזה, הוא רוצה להיות כמותו. אז יכול להיות שעשה את הדברים הישרים והנכונים, הכל בסדר על פי החוק ההלכתי, או החוק המדינתי, השלטוני. אבל הוא נמצא בתרבות רעה. הוא יוצא לתרבות רעה כי הוא מורד בעצמו. ובסופו של דבר, ברגע שהוא ימצא את הפרצה, הוא יתפרץ החוצה. והוא יצא נגד כל מה שהוא עשה עד עכשיו. והוא ילך מדרך לדרך. עכשיו ברור לפי זה דברי הבעל שם טוב. איך טהור מתאהב. תלוי אם אתה עצמך, אז אתה טהור. אם אתה עושה את הדברים הנכונים בגלל שמישהו אחר, לא בגלל שזה באמת אתה, אז אתה טמא. אפילו שאתה עושה את הדברים הנכונים והטהורים. נסיים באמירה אחת, איך שרש"י פתח את הפרשה: גזרה היא מלפניים ואין לך רשות להרהר בה. זו אמירה מקוממת. אתם יודעים את מי? את מי שיש לו חיסרון גדול באמונה, את מי שיש לו חיסרון גדול ולהכיר את עצמו. וכבר הזכרנו שמי שרוצה לשאול שאלות ולחקור נושא, להתעמק בו, לחלוק עליו, זה שאלות הבנה בתוך כדי המהלך, ולנסות להרער מה הוא צריך לדעת, את כל הנושא כולו, על כל צדדיו, על כל עומקו. ועכשיו תשאל ותנסה לדחות, תנסה לכפור, תנסה להוכיח אחרת. אבל אם אדם לא מכיר את הרוחב והעומק והגובה ואת שאר הממדים של נושא כלשהו, הוא מנסה לכפור בו או להטיל בו כל מיני מומים, חכם הוא לא. וזה לא שונה אם זה במדעים, אחת כמה וכמה בתורה ובמצוות. חוקיים מלפניי. אנחנו משועבדים, אם נסכים או לא. זאת עובדתית קביעה. עבדי הם ולא עבדי עבדים. אנחנו גם בני מלאכים, נכון. אבל תזכרו, ייחוס זה לא זכות, זו חובה. אדם שהוא בן של מלך לא יכול להתנהג כמו בן שפחה.
זה ברור?
שבת שלום ומבורך.